טוב, שלום לכולם. נושא שלנו היום, התגלות השם למשה בסנה. פרק ג' מובא אחרי פרק ב', כמובן שפרק ב' מסופר לנו שלושה סיפורים על משה רבנו, שבעקבותיהם מגיע פרק ג' שבו השם מתגלה אליו. כלומר, כנראה שיש קשר בין פרק ב' לסיפורים שסופרו על משה, לזה שמשה נבחר להיות ממש מהבחירים שבמין האנושי, להושיע את עם ישראל מצרים, ואחר כך להביא להם את התורה הקדושה. מה מסופר בפרק ב'? שלושה סיפורים. סיפור ראשון, הוא יוצא אל אחיו. באיזה גיל הוא יצא אל אחיו?
לא כתוב.
יש אומרים 40, יש אומרים 20. איך לפי השיטה של 40. הוא יוצא בגיל 40 אל אחיו, הוא רואה איש מצרי מכה איש יהודי. נכון, עברי צודק, לא אז יהודי. עברי. לא, לא. או 20 או 40. בסדר?
20 זה 17.
טוב, נגיד 20, יש גם 20-40. טוב, הוא מכה את המצרי. דרך אגב, איך הוא ידע שהם אחים שלו? איך משה רבנו בגיל 40 יוצא מהארמון, רואה מצרי מכה עברי? איך הוא יודע שזה האחים שלו? שאלה חזקה, נכון? אה? מה זה ההורים? איפה הוא גדל?
אצל פרעה.
מי סיפר לו? אה? איך? מצוין. אחד הפירושים, לא ראיתי פירוש, ככה ראיתי רב וינר מביא, משה רבנו לא הסכים לנוק מנשים מצריות. ניסו, לא הסכים. ואז באה מרים, אני אמצא לך את ה... כן? אישה מנקת מן העבריות, ואז מביא לה את אמא שלה, את יוכבד, ואז היא מניקה אותו, באהבה ינקו עד איזה גיל? שנתיים שלוש, פחות או יותר שנתיים שלוש. היום יש לך מטרנות, יש לך זה, באהבה ינקו עד גיל שנתיים שלוש. ילדים יכולים לזכור טוב גם בגיל שנתיים שלוש דברים, בטח אישיות כמו משה רבנו. אמא שלו, בלילה, במקום לספר לו סיפורי כיפה אדומה או שאר שטויות, היא סיפרה לו, אמרה איתו, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. היא דאגה להגיד לו שהוא ילד יהודי. דאגה. אחרי השואה הנוראית, מספרים על הרב קהנמן, שמספרים על הרב יצחק אייזק, הלוי הרצוג, סבא של נשיא המדינה. מספרים על זה, את הסיפור על שניהם, שהם הלכו לאירופה לחפש ילדים יהודים שהחביאו אותם במנזרים. לא היה קל, לא הסכימו להכניס בכל המקומות, היה מסע ומתן באחד המנזרים הידועים באירופה, לא זוכר את שמו, הוא ביקש להיכנס, ולא הסכימו כל כך, מסע ומתן, הוא אמר להם, תנו לי דקה. דקה, רק דקה. איך אפשר לדעת בדקה מהו יהודי? אספו את כל הילדים, ואז מסופר או על הרב קהנמן, או לרב יצחק אייזק הלוי, או על שניהם, סיפור עם שניהם, שאמר, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. פתאום ילדה מפה, נזכרו. הרי מה תינוק יהודי שומע בא לפני השינה? שמע ישראל, השם אלוהינו, השם. וככה הוא הצליח להחזיר ילדים. קל וחומר, משה רבנו, האישיות הגדולה ביותר, אמא שלו יוכבד, דאגה לספר לו שהוא יהודי. אז הוא ידע, אפשרות שנייה, מסיפר לו. בת פרעה, את האישה צדיקה, חסידת אומות העולם. המדרש אומר, שבע שמות, אני חושב שבע, היו למשה. איזה שם התורה בחרה? שם שמי בחר לו? בת פרעה, איך קראו לה? איך? ביטיה, יש אומרים ביטיה, יש אומרים בתיה. אתה יודע, אתה רווח את זה ביטיה. בת פרעה, השם הזה, זה השם שנבחר משה רבנו. דרך אגב, היא אומרת, כי מן המים משיתיו. איך אתה צריכה לקרוא לו? משוי, מצוין. נא משה. משוי זה פסיבי. משה זה אקטיבי. משה רבנו מחלץ אותנו מכל הצרות. על ידי התורה הקדושה, התורה מוציאה, מושה את האדם מכל הצרות. הצרות נמשלו למים. דווקא השם שבחרה ביטיה, הוא השם שנבחר למשה רבנו. הסיפור ראשון, הוא יוצא מהארמון, רואה מצרי, מכה יהודי, הורג את המצרי. כמה הוא מקבל ציון על הסיפור הזה? נתניה, כמה הוא מקבל הציון? כמה אתה מביא? אם היית רואה עכשיו, חמאסניק רוצה לפגוע באח שלך, מה היית עושה? הורג, אם יש לך אפשרות, הורג, נכון? בסדר, כל הכבוד למשה, סיפור הראשון הוא יפה, נכון? סיפור שני, יום שני הוא רואה, שני יהודים רבים ביניהם, בינינו. כמה מאיתנו היו מתערבים כשרואים מריבה ברחוב? צריך להיות כבר אדם עם אישיות יותר, כי זה שני אחים, מה אכפת לי? שיריבו. או גם אכפת לי, אבל אם אני אתערב, יכול להיות שיקרה לי משהו. משה רבנו לא מעניין אותו. הוא רואה חוסר צדק, והוא אומר לרשע, למה תקר איך? מכאן למדו חזל, כל המרים עד על חברו, ניכר שאנשים לא מבינים את חומרת. חומרת האיסור להרביץ. לא מבינים את זה. לא מבינים את זה. בתי ספר, מכות, זה לא צחוק. דברים כאלה צריך לקחת בחומרה רבה. חומרה רבה. יש מכות בכיתה, גם בבית. יש דברים שלא עושים. מכות בין ילדים, מכות זה חמור מאוד. רשע, למה תקר איך? הוא מתערב בין יהודים. זה כבר מראה על אישיות יותר רצינית. סיפור שלישי, מדהים. אחרי שמלשינים עליו לפרעו, רודפים אותו. בכל רחבי המלאכה המצרית יש וונטד, כן? רוצים אותו תמורת מי שמוצא את משה רבנו, קבל מיליארד דינר, לא יודע מה יש במצרים. הוא צריך לברוח. צריך לברוח. הוא נרדף על ידי השלטונות. הוא מגיע למדיין. איפה זה מדיין? לא ברור. יש אומרים צפון סודן, יש אומרים מזרחית הרבה לים המלח, לא ברור בדיוק איפה זה מדיין. בכל מקרה הוא בורח למדיין, ושם הוא רואה שעושים עוול לבנות יתרו. הוא מתערב. למה אתה מתערב? למה אתה צריך לברוח? שלא יגלו אותך. חושב שזה גויים. מה, אתה מתערב בין גויים? כן. משה רבינו, האישיות שלו, כל כך אדירה. צדק, מוסר, רגישות, דין אמת. לכן הוא מתערב גם מלחמות עם גויים, ואז מגיע פרק ג' שבעקבות הסיפורים המדהימים האלה, הוא נבחר. המדרשים מספרים לנו גם איך הוא ראה את הצון. איזה מסירות נפש לצון, זוכים שגדי אחד ברח לו, ולקח אותו לכתפיים אחר כך. וואי, הקדוש ברוך הוא התפלא. איך הוא אוהב את עמו. הוא מציל את עמו מדי גויים. אחר כך בין יהודים הוא מתערב. הוא לא מסוגל לראות עוול. אחר כך בין גויים הוא מתערב, כי התורה שלנו הוא לא רק לעצמנו. בסוף התורה אמורה להשפיע על כל האנושות. אז זה משה רבנו. נתחיל עכשיו את הפרק ג' ממה זכה משה להתגלות בסנר. ומשה היה רואה את צון יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. כלומר, יעברו עוד שנה ומשהו, משה רבנו ייפגש פעם שנייה בהר סיני, יביא תורה לעם ישראל, פה זה ההתגלות הראשונה בהר סיני. איפה זה הר סיני? לא ברור, יש אומרים סנטה קטרינה, לא יודע מה זה המקום הזה, אבל זה רחוק עם מדיין, זה לא קרוב. כמה מאות קילומטרים, אני לא יודע מה הוא עושה בהר סיני. הוא היה במדיין, נכון? איך הוא הגיע להר סיני? נכון, אבל עד כדי כך, בחלקים כל כך גדולים.
זה ימים שהם הולכים.
נכון. צון, הולכים, אבל צריך לחזור בסופו של דבר, נכון? כן, בסדר, אבל זה מאות קילומטרים. טוב, נראה. אומר רבנו בחיי, מקום מספר 3, ומשה היה רואה, אחז משה רבנו, האומנות הזה כמנהג הצדיקים הראשונים, גם באבות העולם, גם בשבטים. כולם מסתכלים באברהם, יצחק ויעקב, איזה מקצוע הם בחרו? רואה צון, נכון? אף אחד מהם לא עסק בהייטק, נכון? לא, נכון או לא? כן. הם היו רואה צון. גם השבטים הקדושים, כאשר יוסף מציג אותם לפני פרעה, הוא אומר, אחרי צון, צון. גם משה רבנו רואה צון, גם יוד, דוד, המלך. אבותינו בחרו במקצוע הזה, לא יודע כמה הוא מכניס, אבל זה מקצוע שמכניס הרבה לנשמה. לא אומר רבנו בחיי, והטעם כדי שיתרחק מן היישוב שהוא העלול אצל החטא, ועוד כדי להתבודד בנבואה. תראו, אנחנו אנשים חברתיים, זקוקים לחברה, זקוקים, אבל גם אנחנו צריכים לייצר לעצמנו מציאות של התבודדות. במסילת ישרים המילה הזאת מופיעה לא אחת ולא שתיים, הרבה פעמים רבי נחמן נדגיש את זה עוד יותר, להתבודד. מה זה התבודדות? שאדם צריך זמן לעצמו גם. החיים שוחקים. יש עבודה, יש ילדים, אישה, החיים שוחקים. אדם חייב גם את הזמן, את השקט הנפשי לעצמו, לחשוב מחשבות, לעשות חשבון נפש. אחד הדברים שאהבתי מאוד במילואים, אתה מגיע למקומות שבחיים לא אתה מגיע אליהם, גם אתה שומר לבד 4 שעות בלילה, יש לך זמן למחשבות. נקי. נקי, בלי כל הלחץ של העבודה, כל הקשיים. אבותינו בחרו במקצוע כזה שמרוחק מהחברה. אנחנו אנשים חברתיים, זקוקים לחברה, אבל צריך לדעת גם אנחנו שחיים בתוך חברה, מדי פעם לעשות לעצמנו איזה פסקי זמן כאלה של שקט נפשי. זה נקרא חשבון נפש. לא חייב לצאת ליער ולהתבודד, אפשר גם בתוך הבית, אפשר גם בתוך הישיבה, לעשות לאדם חשבון נפש מסוים, איך עבר עליי היום, במה הייתי טוב, במה הייתי לא טוב, זמן לנשמה. ראיית צון זה מקצוע שיש הרבה מאוד זמן לנפש, הרבה מאוד זמן לרוחניות. לכן אבותינו בחרו במקצוע הזה, גם משה רבנו הלך להתבודד. ומה שאמר אחר המדבר, שורה חמישית, למדך כתוב שהיה משה מתרחק מן השדות כדי שלא יראה צונו בשדה של אחרים, ויבוא לידי גזל. יש היום בדואים בארץ, לוקחים את הצון שלהם, שדות של יהודים. גזלנים, אסור לגזול. עכשיו זה קשה. יש, טוב, לא נכנס לסוגיה ההלכתית, האם מותר לגדל כבשים ועיזים בארץ, זה מחלוק את הפוסקים, אבל אלה שאומרים שלא, עיזים וכבשים הם אוכלות הכל, קשה להישמר מהגזל. אבל יש מתירים, על זה סומכים כל מיני חקלאים בארץ שמגדלים כבשים ועיזים, כי אנחנו צדיקים, לא גוזלים, שדות של אחרים. כן, לא פרש הכתוב, כמה שנים עמד משה במדיין, חזל דרשו, 40 שנה היה בארמון, 40 שנה במדיין, ו-40 שנה הנהיג את עם ישראל במדבר, נפטר בגיל כמה? 120. מי עוד? אומר רבנו בחיי גם רבי עקיבא, גם הלל הזקן, גם רבן יוחנן בן זכאי, זה היה נדיר, נדיר ביותר להגיע לגיל 120. הרי מה המשנה באבות אומרת? בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, 13 מצוות, 15 תלמוד, 18 חופה, 20, 30, 40, 70, 80 גבורות, 90 לשיחה. מה זה שיחה? מצוין, שתי פירושים, שיחה מלשון להתכופף. לשוח, לשוח להתכופף. כבר גיל 90 מתחיל המקל, הולכים כפוף. זה פירוש אחד. פירוש שני, מלשון שוחה. זוכרים בצבא בסדאות, חפרנו שוחות. זוכר הכי גם. שוחות זה בורות. למה בורות? 90, תתחיל לדאוג לקבר, כן? פירוש 90 מחודש, נפלא ראיתי. 70! זה היה תוחלת החיים אז. 80 גבורות, וואו, 90, זה היה נדיר. מי שגיע ל-90, שוחחו על זה, שיחה מלשון שיחה. וואו! איך הגעת לגיל הזה? כולם מדברים, מתפלים, אוספים אותו. אחינו היקר, איך הגעת לגיל הזה? ומתחיל לדבר איתם. למה זכיתי? חז"ל, מסכת תענית. במה ארכת ימים? שלום, כמו נגדולי עולם, תנאים. במה ארכת ימים? אנחנו מתחיל לדבר, לדבר. שיחה מלשון, שיחה. מה חז"ל אומרים במשנה בין 100? כאילו הבטל ועבר מן העולם. 120 זה היה נדיר! כנראה שמפה עד 120, רבי עקיבא זכה, היום, אבל יש היום שבעולם שעברו את ה-120? יש דבר כזה? יש? יפנים. טוב. איך יודעים בדיוק מתי הם נולדו? אז אף אחד לא רשם מתי נולדו. יכול להיות שזה קצת מעניין. אבל 120 זה בכלל, משה זכה, רבי עקיבא זכה, רבי יוחנן בן זכאי זכה, והלל הזקן זכה. עכשיו, פסוק ב' וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. הוא רואה מראה שסנה, יש כל מיני זיהויים מה זה, הסנה לא חשוב כרגע כי הם לא בטוחים, אבל זה שיח נמוך, לא עץ חשוב, שיח קוצני. הוא רואה שמה? שהסנה בוער באש, דרך אגב, בחיית תחבירית. איך צריך להיות כתוב? במקום הסנה בוער באש, איך לכתוב? מצוין. האש בוערת בסנה. האש היא בוערת במשהו. לא הסנה בוער באש. האש מבעירה את הסנה. נראה את הירה הזאת חשובה בהמשך. והסנה איננו הוקל. מה זה הוקל? נאכל. לא נאכל, לא נשרף. לא, משה אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כיסר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ויאמר אל תקרא ולום של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. זוכרים סיפור דומה? יהושע. מה ההבדל אבל? מצוין. ליהושע נאמר של נעלך. פה זה רבים למשה, יהושע זה יחיד. יש פירושים, מסתכלים, מסבירים את השינויים, יש כל מיני שינויים. אומר לו של, המקום קדוש. ויאמר לפני כן, בוא נסה להבין למה לפי דעתכם התגלה השם למשה רבנו בסנה. יש כמה פירושים. מה מיוחד בסנה? זה עץ חשוב? אביעד?
לא.
לא, ממש לא. נמוך.
קוץ כזה, לא?
קוץ, קוץ, כן. מה זה בא להראות?
ענבה.
ענבה. יש אומרים שהר סיני וסנה זה קשורים. היה סנה, גם הר סיני, קיבלנו תורה. הר הנמוך. כן, את המדרש מהגן, כל הערים רבו, לא כפשוטו, אבל הר סיני הוא נמוך. מה? יפה. אותו מעמד שהיה פה יחזור אחר כך מעמד הסנה, או האש, הרבה מוטיבים מופיעים בהמשך, נכון? ענבה. הקדוש ברוך הוא לא מופיע רק אצל החשובים, הוא מופיע בכל מקום, שכינה נמצאת בכל מקום, גם במקום הנמוך, גם במקום השפל, ולפעמים, דווקא במקום הנמוך, השכינה מופיעה הכי הרבה. יזהרו בבני עניים שמאמתת את תורה, הקדוש ברוך הוא שוכן את דקה ושפל רוח, משה רבנו זכה להיות נותן התורה בגלל האיש משה, ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז דווקא בסנה, יש עוד פירוש, אמו אנוכי בצרה, ככה רש"י מביא. ככה רש"י מביא. כי הסנה הוא קוצני, והכאיבו לנו מאוד 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 במצרים. חטפנו מכות, ואף על פי כן, השם נמצא איתנו. ממשיך רבנו בחיי ואומר, תראה, אש בוערת בסנה, אבל לא נאכל. במשך הגלויות, הציקו לנו ושרפו אותנו כפשוטו. שרפו אותנו מסעות הצלב כפשוטו. אינקוויזיציה, שרפו אותנו. בשואה, שרפו אותנו. בטבח לפני 3 חודשים, גם נשרפו אנשים. אבל זה לא יעזור. כמה שנסו לשרוף, הסנה לא נאכל. כי ריבונו של עולם איתנו. אנחנו סובלים הרבה. וזה עם שסבל בהיסטוריה, כתום כל העמים, אבל בסופו של דבר, הסבל הזה מוביל רק לטוב. ככה מסביר, אשפת אמת. אשפת אמת, אומר משה רבנו, מתפלא. מדוע לא יבער הסנה? אומר אשפת אמת, מה הנקודה? מתוך החושך, החשיכה, אף על פי כן יש אש. יש אור גדול. אומר רבנו בחיי, אשפת אמת יסוד גדול ביותר. אנחנו צריכים באמת להפנים אותו, שככל שהצרה יותר גדולה, ככה האור יותר גדול. איפה אומרים את זה בפרשה? עכשיו שבוע? וכאשר יענו אותו, כן נרבה וכן נפרוץ. שהשם רוצה להוציא אור גדול מהעולם, לפעמים האור צריך לבוא דווקא על ידי איסורים כל כך, כל כך, כל כך קשים. בהיסטוריה תסתכלו, מכל צרה אדירה שהייתה לעם ישראל, יצא אור גדול. אז כמה שסבלנו, עברנו, עדיין עוברים בתקופה האחרונה, יצא מזה בעזרת השם, גאולה אדירה ממה שעברנו. אז גם זה אומר השפת אמת. כלי יקר יש לו חידוש גדול מאוד, התלבטתי להביא אותו, אבל נגיד אותו כי יש בו גם מן האמת. תראו, ברוך השם, אני חושב שבאמת, סך הכל עם ישראל, מבחינת אחדות, מצבו כרגע טוב. טוב. בטח הדרג הנמוך בשטח, מילואים נקיים, יש אחדות גדולה מאוד בין כל החיילים, גם האזרחים, רובה מוחלט. יש כמה שמנסים עדיין לצערנו לפלג ולסכסך. אומר הכלי יקר, דבר מבעיל. הסנה זה שיח קוצני. מה קורה שאתה מכניס לאש קוצים? אתה שומע הרבה? רעש. אם אתה מכניס קורת עץ קרשים, זה אתה נשרף. אתה מכניס קוצים, איזה רעש. אומר הכלי יקר, גם כשעם ישראל בצרות, עדיין יש חלקים באומה שהם קוצים אחד לשני. הוא אומר את זה לפני 400 שנה בערך. הוא תלמיד התוספות יום טוב, או מהר"ל, אני לא זוכר בדיוק, כן? באפרים לופשיץ. הוא אומר, בוא נקרא את הפירוש שלו. מקום מספר 5, וירא מלאך השם אליו בלבט אש מתוך הסנה, רמז למה שנאמר, אכן נודע הדבר, מפני מה ישראל שרויים בצרה יותר מכל האומות, לפי שיש בהם דלטורים משמיעים, כל ענות בחירופים וגידופים, כקוצים הללו המשמיעים כל כשהוא בוער באש. כך ישראל, אפילו בזמן שיש הצרות מתלקחת סביביו, מקום מקום כל אחד לחברו קוץ מחאי וסילון ממאיר כמנהג דורות הללו ותמיד משמיעים קול. גם כשיצרות יש אש, עדיין חלק מתנהגים כמו קוצים. ברוך השם, היום עם ישראל באחדות. אבל יש לצערנו הרב כמה בתקשורת שעדיין הם כמו קוצים מחאיבים ביותר ומנסים לפלג, מנסים לצערנו הרב. זה קיים בכל הדורות, ככה אומר, ולכן הוא אומר, לא כתוב שהאש בוערת בסנה, אלא הסנה בוער באש. למרות שיש אש, הסנה, הקוצים נדחפים וגם עושים, עכשיו תראו, זה נכון שהוא אומר דבר חריף, שבעם ישראל מצויה קנאה ושנאת חינם יותר מכל האומות. יש בזה משהו. דיברנו על זה פעם, כמה יש בארצות הברית? כמה מיליונים? 330. כמה מפלגות? 2. מוזר, נכון? אצלנו יש 6.5 מיליון יהודים. כמה מפלגות? לפני הבחירות 30, אחרי הבחירות לא יודע. איך אתה מסביר את זה? ישראלים דעתנים. פעם נפגש צ'רצ'יל עם בן גוריון. צ'רצ'יל מי היה? ראש ממשלת? בריטניה. נפגש עם בן גוריון. והוא רואה אותו שהוא קצת לחוץ. אומר לו, מיסטר בן גוריון, מה אתה לחוץ? אני ראש ממשלה מיליוני, אתה כולה 3 מיליון היו פה אז בארץ. אמר, אתה ראש ממשלה מיליוני אנגלים, כל מה שאתה אומר, משתחווים, קדים קידה. אני ראש ממשלה 3 מיליון ישראלים, כל אחד הוא מה? ראש ממשלה, שר הביטחון, שר הכלכלה, ישראלים דעתנים. באופי שלנו, אנחנו דעתנים. יש בזה חיוב, לא מבטרים על האמת שלנו. לא. יש אמת, כל אחד נלחם על האמת שלו, ויש בזה שלילה כשלא מכבדים את השונה. הרי מה זה שנאת חינם? אם אני רב על חנייה, סכסוכי שכנים, סכסוכי ירושה, סכסוכי מדינות על אוצרות טבע, זה לא שנאת חינם. סכסוך על חומר, על טריטוריה, על ירושה. מה זה שנאת חינם? על הדעה שלך. בגלל שהדעה שלך שונה ממני, זה מלחיץ אותי. דרך אגב, גם בזוגיות הרבה פעמים, על מה רבים? מי צודק. לא רבים על מי צודק. אני צודק, אני הצודקת. שנאת חינם זה בא לבטא, אני שונא אותך על הדעה ההפוכה שלך. בעם ישראל צערנו הרב, זה לא פשוט. צריך להילחם על הדעה, אבל באהבה. בית שמאי ובית הלל, איזה מחלוקות היו ביניהם, אבל התחתנו אחד עם השני, אהבו אחד את השני. לכן צריך לדעת, לשמור על הדעה שלך, אבל לאהוב את השני, שלא יפגע באהבה. אומר כלי יקר אצל ישראלים, עם ישראל, זה לא פשוט. זה עוד נקודה של מראה הסנה. פסוק ו', ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ויסתר משה פניו כי ירא מהבית אל אלוהים, ויאמר אדוני ראו ראיתי את עוני עמי, אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו, וירד להצילו מיד מצרים ולהוטו אל מן הארץ ההיא, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. פעם ראשונה בתורה שמופיע המושג ארץ זבת חלב ודבש. מה הפשט? מה הפשט? הרבה מה? במיוחד מה? מצוין, חלב ודבש. מסכימים? פשט, הכי קם, אתה מסכים? חלב ודבש. יש הרבה חלב, הרבה דבש. מה זה דבש? בדרך הדבש תמרים, נכון, אותני, מצוין. היה, יש שיטה בגאונים, לא נפסקה להלכה. הרי, אם אני עכשיו אוכל תמר, מה אני מברך עליו? עץ. תפוז? עץ. מיץ תפוזים מברכים עליו? שהכל. כל המיצים בעולם מברכים עליהם שהכל, חוץ ממיץ? ענבים. מורה פרי הגפן, יין מיוחד. מה מברכים? על דבש תמרים. לפני כמה שנים הביאו לרבי גון, מישהו שלמד במכון, חזר בתשובה, אני חושב מקיבוץ עניאב, לא זוכר, קופסה של תמר מג'ול, קופסה, שליש מהקופסה, דבש. תמרים סוחים בתוך דבש. מרוב השפע, התאמה כל כך מתוק, נזה ממנו דבש. מי ששותה את הדבש, מה הוא מברך? שהכל. זה הפסיקה, אבל יש שיטה בגאונים שמברכים על דבש תמרים בורא פרי העץ. לא נפסק הלכה, יש שיטה. זה הוכחה בפסוק. ארץ חיטה שעורה, גפן תאנה, ארץ את שמן. הוא דבש, לא כתוב תמר. הוא רוצה דבש את תמר. אתה רואה שהתורה מציינת תמר בתור דבש. לא נפסק הלכה, אבל המתיקות של התמרים הייתה חזקה בארץ. גם התאנים. היה נוזל דבש מהתאנים והתמרים. העתינים של הכבשים, העיזים, היו משופעות בחלב. הבאתי לפה מאמר. לא הבאתי אותו. אתם יודעים מי השיאנית חלב בעולם? מי? ישראל. מי הפרה, איך קוראים לה? סופה, סופה. מאיזה קיבוץ? קרמיה, בעוטף עזה. 21 אלף... 21, לא, 14 אלף ומשהו ליטר חלב בשנה. סי. כאשר הפרה האמריקאית 9,000 ליטר לשנה, והאירופאית 8,000. ישראל, שיאנית החלב בעולם. ארץ זבת חלב. זה הפשט. הרב צבי יהודה אמר רעיון נפלא ביותר. חכמנו דנים מסכת בכורות, איך מותר לאכול חלב ודבש. שני הדברים האלה מקורם בדברים טמאים, אין לי זמן להסביר איך חלב מגיע בשורש שלו מדברים שקשורים לדם, זה לא הזמן כרגע, עוד מעט הזמן נגמר, וגם דבש מגיע מדבורה. יש דבש גם דבורים, כן? דבורה זה יצור טמא, יש כלל שמה שמגיע מטמא הוא טמא. והגמרא אומרת שמותר בסוף לאכול חלב ודבש, למרות שמקורם בדברים טמאים. טוב. מה הנקודה? אומר הצבי יהודה, יסוד גדול. ארץ ישראל נקראת זבת חלב ודבש כמה פעמים בתנ"ך. מה הביטוי? כמו שחלב ודבש מקורם בדברים טמאים, ואף על פי כן הם הופכים להיות טהורים, ככה כוחה של ארץ ישראל, את כל הקשיים, את כל מה שקורה היום, אז, בסוף, להפוך אותם לטוב. למשל, דוגמה, תקופת עזרא הסופר. מאיפה הוא עלה? בבל. כמה עלו איתו? מעט שבמעטים, 42 אלף. רוב עם ישראל נשאר בבבל, במיוחד צדיקים. לא, נשארו, כל הצדיקים נשארו בבל. את מי הוא העלה? שכבות הכי נמוכות. גמרא מסכת קידושין פרק רביעי מתארת את מי עזרא הסופר העלה. העלה ממזרים, העלה עבדים משוחררים, העלה נתינים, זה הגבעונים, העלה אסופי ושתוקי. שתוקי, יודעים מי האבא, סליחה, מי האמא, לא יודעים מי האבא. הסופי לא יודעים מי האבא, מי האמא. את כל השכבות הכי נמוכות, הוא עלה מבבל. אומר מרן הרב קוק זצ"ל, מה יצא מאותם אנשים שעזרא העלה? גדולי התנאים בדורות הבאים. כלומר, אתה רואה שארץ ישראל עם כל הקשיים, בסופו של דבר היא מובילה לטוב. גם יש קשיים במדינה, בחינה חומרית, בחינה תורנית, מהרבה בחינות, כוחה של ארץ ישראל, זבת חלב ודבש. היה לי עוד רעיון. יש משהו מיוחד בדבש, פוסק אותו רבנו יונה. אני לא בדקתי אם השולחן ערוך גם פוסק את זה להלכה. מה קורה אם אתה טבח ומבשל סיר? סיר בשרי. נופל לך כוס חלב לתוך הסיר. מותר לאכול? מצוין. אם יש פי 60 בסיר, מאשר מה שנשפח מהחלב, מותר, בטל ב-60. מה קורה אם צולל לך, זבובון, עושה צלילה לתוך הסיר הענק, ואתה לא מוצא אותו? כל הסיר אסור באכילה. כמו חמץ לפסח. פירור חמץ נכנס לפסח לסיר ענק, שאמא הכינה, או סבתא, או אשתך, לא משנה, כל הסיר אסור באכילה. אפילו באלף לא בטל, זה בריאה. מה קורה אם אותו בריאה, נמלה, לא משנה מה, נכנסת לדבש. הדבש יש לו כוח מה? איך? מפרק, ובסוף, איך? ממיס. הדבש ממיס. ממיס, גם נכנס איזה דבורה, רגל של איזה, אנשים לא יאכלו לה, כי זה לא, כן, אבל מבחינה הלכתית, יש תכונה לדבש וממיס. ארץ ישראל, זבת חלב ודבש. הדבש בסוף, כל הדברים הלא פשוטים, כל מה שיש בארץ בסוף מוביל לטוב. הכל בסוף יהיה דבש. אז זה כוחה של ארץ ישראל. להפוך דברים קשיים, תמאים, בסוף לטוב. בסדר? זה כוחה. נסיים בדבר נפלא. הרבי דמן בהתחלה אומר 10, בפרשה וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה ומפרש הספורנו בזה הלשון. וירא השם כי שר לראות, להתבונן בדבר, ויקרא אליו אלוהים להודיעו. למה? כי הוא התבונן, הוא עשה מאמץ להסתכל, כאומרם זל בא לתאר מסייעים אותו, ללמדנו כתחילה בראש, עלינו להיות בכלל הבא לתאר לעשות מה שבידינו לתאר ולהתחזק, לעשות רצונו ולעובדו בלבב שלם, ואז נזכה למסיים בפתיחו. תעשה את המאמץ ההתחלתי. משה רבנו שר לראות, רצה להסתכל, להסתקרן, השם מתגלה אליו. ראיתי חידוש נפלא בשם החפץ חיים. מי הציל את משה רבנו בעצם? מצוין, יפה מאוד. מצוין, נכון, נכון, ביטיה. מצוין, נכון, נכון. אחר אני רוצה להגיד את זה. מה שאתה אומר, אני רוצה להגיד עכשיו. מצוין. יפה. ביטיה, בת של פרעה, כתוב, ותשלח את המטה לקחת את התינוק. אומרים חזה מסכת סוטה, שהתיבה הייתה באמצע היאור. מה היא חשבה לעצמה לקחת את היד? המטה זה היד שלה, לפי הפירוש השני. מה שהיא אומר, או שפחתה או אמה שלה. מה חשבת לעצמך? אומר, רשי נעשה לנס, לגמרה, היד שלה התארכה, 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 עד שהגיע לטבע. שואל החפץ חיים, מה היא חשבה לעצמה? מה, היא קוסמת? מה, איך היא תצליח? אומר החפץ חיים, כלל בחיים, גם אם יש קשיים, אתה מתאמץ. אתה עושה את הצעד הראשוני שלך. שאתה תתאמץ באמת ובתמים, בסופו של דבר, השם בהרבה מהפעמים יסייע בידך, הבא לתאר, מסיים בידו. כמו שביטיה הצילה את משה בזכות הרצון העז שלה להגיע לתיבה נעשה לנס, ככה אנחנו בחיים. לא להסתכל על תוצאות, להסתכל על המאמץ, שאנחנו נתאמץ בעזרת השם, נצליח ונראה תוצאות, שנזכה בעזרת השם, לעמול, להתאמץ, ומתוך כך לחיות חיים משמעות. יום טוב לכולם.